טוב, אז אנחנו, בוקר טוב לכולם, טוב להיפגש בעזרת השם בבשורות טובות אצל כולם, בפרט ובכלל, ובכלל. אז כן, אנחנו עכשיו בעצם בשיעור אחרון של הזמן, ויוצאים לבין הזמן עם עד אלול, עד אלול, ואז כבר תצא הודעה מסודרת של חיים, שכן, שיגיד לנו בדיוק מתי חוזרים. אני גם לא יודע, מתי חוזרים, אני יודע מתי יוצאים, אבל לא עדיין מתי חוזרים, אבל בעזרת השם. אנחנו נמצאים, הדפים עוברים. אנחנו נמצאים בתשעת הימים, ערב תשעה באב, ואנחנו רוצים לעסוק בענייני תשעה באב, בענייני דיומא. שבוע שעבר עסקנו באחת מאגדות החורבן, אולי בשתיים מאגדות החורבן, וביארנו את אחד היסודות של הריקבון שהוביל החורבן, לפחות בבית שני, וראינו עד כמה דברים הם רלוונטיים גם לימינו. והיום אנחנו רוצים לעסוק בתשעה באב עצמו. בתשעה באב עצמו, לא במה שהיה, אלא במה שקורה בתשעה באב שלנו כל שנה ושנה, בהלכות ובסיפורים שמופיעים בתשעה באב. ומתוך עיון בדברים הללו, אנחנו נופתע לראות הרבה דברים שבמבט פשוט הם מאוד מתמיהים. אנחנו היינו אומרים לעשות הפוך. ורק כדוגמה אחת שממנה אני אפתח ואתחיל, אמרו לי להגיד מייסה שהוא קצת עצוב. אז זה מייסה שהוא חצי עצוב אבל חצי שמח וקצת שקשור לתשעה באב. אני בטוח שיש פה עוד בתים שמכירים את זה, אולי מאמא, אולי מסבתא. אבל בבית של סבתא של אשתי, זיכרונה לברכה, מאמא, אז היו בתשעה באב מהזמן של חצות היום, היה מגיע צהריים, מה היו עושים? שוטפים את הבית, נכון? יש כאלה ששוטפים את הבית. למה שוטפים את הבית? משיח צריך להגיע. תשעה באב, יום של אבל, יום של צער וחורבן, יום שיש בו שני סוגים של איסורים. יש איסורים שהם שייכים לעינוי של היום הזה, כמו בשאר התעניות מלשון עינוי של צומות, אלא שתשעה באב הוא חמור יותר מכיוון שהוא, יש בו חמישה עינויים בדומה ליום הכיפורים, יש בו דינים גם שונים כמובן מיום הכיפורים, למשל שחולים פטורים וכו', אבל זה צד אחד, ועוד יש בתשעה באב גם כן את כל הנושא של האבלות. זה דברים שאין אותם ביום כיפורים. ביום כיפורים אין מנהגים שקשורים לאבלות, כי יום כיפורים זה לא יום של אבלות, אלא יום של שמחה. זה יום של שמחה, בסופו של דבר. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב ויום הכיפורים. אמר לוי יצחק מברדיצ'ב, אב ראשי תיבות, ארור ברוך. מאלף אב עד ט"ו באב לא כולל ארור. ימים קשים ולא טובים. אבל מט"ו באב ברוך. זה הופך להיות טוב. לא היו ימים טובים לישראל. אז תשאר, אז יום כיפורים זה יום שבסופו של דבר עם כל הקושי יש בו סליחה ומחילה. והוא גם הוא מסתיים.
מה יש מיהודות?
יהודות זה יום החורבן. ועוד יש איזשהו רשימו, איזושהי השפעה. אם תעשה רגע את החשבון, כמעט תמיד לכל חג יש בדאורייתא לפחות, יש לו שבעה ימים. אפילו שבועות, נכון? אפילו שבועות. אז פה נותנים לנו כולל, כן. שלא אומרים בגלל הבאת הקורבן. כן, אז אני רוצה גם לדבר על הכרה עליי מועד. ולפתוח רק בהלכה אחת, שאנחנו מכירים אותה, ויהיו פה כמה הלכות, עוד רגע אני אסביר. אבל דברים שמביא אותם החיי אדם, זה לא מופיע לפניכם. החיי אדם זה רבי אברהם דנציג, בסדר? הוא היה תלמיד חכם מאוד גדול, אבל גם הוא היה איש שהתעסק הרבה בעסקים. עד כדי כך שהוא כותב בהקדמה לספר שלו, הוא כתב חוכמת אדם, חיי אדם. אגב, אומרים על דרך בדיחותה, למה הוא קרא לספר שלו חיי אדם? כי כל ספר הלכה עושים לו קיצור. קיצור, שולחן ערוך. קיצור חיי אדם לא יעשו, נכון? לא יעשו ספר, קיצור חיי אדם. איזה גאון. זה גדלו. אבל רבי אברהם דנציג, שהוא כותב את הספר שלו, הוא כותב שם בהקדמה פלא פלאים. הוא אומר, כל מיני אנשים דיברו עליי, שבגלל שאני עוסק במסחר, ונוסע לפרנקפורט, וזה, ובאוניות, ומביא סחורה, שאני לא אצליח בלימוד התורה שלי, ושהתורה שלי לא תתקבל. והוא כותב שם שכל הזמן דעתו הייתה על התורה. הוא אומר גם בנסיעות הדעתי על התורה, הוא אומר ואפילו בשעת מסע ומתן. מה הפשעת?
הוא שר את
השיר הזה. אז הוא כל הזמן הוא עוסק בדבר הזה ולמד, והוא זכה בגדולתו, כי יש הרבה ספרים שנכתבו בהלכה, אבל אחד מהאחרונים שהמשנה ברורה מביא אותו כפוסק מובהק שהוא הולך אחריו, שהרי עניינה של המשנה ברורה, של הספר משנה ברורה שכתבה החפץ חיים, העניין שלו זה א', לבאר את הטעמים של השולחן ערוך, וב', להביא את הפסיקות האחרונות של אחרוני האחרונים. ואחד מהאחרונים הגדולים שהוא מביא אותו הרבה זה החיי האדם. כותב החיי האדם על ערב תשעה באב, ונאמרים תחנון על תשעה באב, לא מופיע לפניכם, לא מופיע עדיין. אין אומרים תחנון בתשעה באב, דאיקרי מועד. עכשיו רק שאלה אחת, שהיא תהיה הפתרון להרבה מה שאנחנו אומרים פה. שאלה אחת, מוריי ורבותיי, מי קרא לתשעה באב מועד? ירמיהו. אבל מי? ירמיהו לא קרא לזה ככה, אלא מי קרא לזה מועד? מי? מה אומר הפסוק? מי? ומה ההמשך? קרא עליי מועד, אני קורא לכם, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. הרשעים שם באיראן ובחיזבאללה, הם מנסים לקרוע עלינו מועד, לקבוע מועד, נכון? אולי הם יכוונו בתשעה באב, ינסו אולי. הם מנסים, רגע, אבל הם מנסים לקבוע מועד משותף, שכל ציר הרשע בזר הזה מה יהיה? לשבור בחוריי. נכון? זה, אז מי זה שקרה? מי זה שקרה מועד? האויב! אז בגלל שהרשע, הרשעים, קראו לזה מועד, זה לא מועד כמו שאנחנו יכול למועד וזה, זה מועד של הרשעים. אז מה אנחנו מתלהבים? כתוב במגילה שזה מועד, ובגלל שזה מועד לא אומרים, תגיד לי מה אתה, זה ילד בכיתה א', שהוא מוציא דברים מהקשרם, הוא לא מבין. הרי זה מועד שהרוח התפרץ בו. זה המועד שבו הם הצליחו לשמור ולחסל ולהחריב את בית המקדש. אז בגלל זה אתה, כתוב שם מועד? ודאי שלא. יש פה משהו שמסתתר מאחורי זה.
זה לעומת זה.
אז צריך להבין מה יש ביום הזה של תשעה באב, שבו אנחנו, מי שעושה, עושה או עשה או הכיר, שעושים את הספונג'ה. ושבגלל זה ביום הכי רע ונמהר שיש לעם היהודי, מזה דורות, שחמישה דברים קרו בתשעה באב, זה מה שהמשנה בתענית אומרת, שנחתמה לפני כמה זמן נחתמה המשנה בתענית, 1800 שנה בערך, קצת יותר, רבי יהודה הנשיא, כמה דברים עוד קרו בתשעה באב אחרי כן. תראו, גירוש ספרד מדברים, דברים שהיו בכל התקופות, זה יום קשה רע ונמר, אז גוש קטיף היה יום אחרי, היה צריך להיות יום אחרי כן התחיל, נכון? וכן הלאה וכן הלאה. אז אלו ימים קשים מאוד, ולמה אנחנו כל כך אומרים מועד, לא אומרים תחנון, עושים ספונג'ה ועוד כמה חיינה וחיינה הלכות שאנחנו נראה, הלכות שהם יפתיעו אותנו הפוך על הפוך. דווקא פתאום האבלות מפסיקה, עושים איזשהו התנחתה ומתחילים איזשהו שלב אחר, וזה יהיה בדיוק בשלב שבו התחילה השריפה בבית המקדש. מה שאנחנו רוצים לראות פה, לקרוא את המקורות שנמצאים לפניכם, לקרוא אותה, וכל מקור שיפתיע אותנו מחדש, וואי, אני לא הייתי חושב שכך, אני הייתי מצפה שיהיה משהו אחר. עוד רגע נדבר על הקרובים, אתם תתחילו עם הקרובים, מה קורה כשנכנסו לקודש הקודשים, איך הקרובים היו, איך אנחנו היינו מצפים שהם יהיו הקרובים, איך היינו מצפים בזמן החורבן, הפוכים, איך הם היו?
מחובקים.
מחובקים, לא מסתדר, איש פניו אל אחיו, זה לא מסתדר. ועוד כמה דברים כאלה שלא מסתדרים, זה חלק א', חלק ב', ינסה להבין למה, למה זה ככה אז, וזה אולי תהיה הבשורה שממנה הפכת מספדי למחולי. איך המספדי, המספד צריך להפוך להיות מחול, איך הוא הופך להיות באמת מי הצער והחורבן דווקא נהיה הבניין, אז זה מה שאנחנו נרצה לראות פה. בסדר, אז עכשיו נתחלק לחברותות, לקבוצות, נפתח את הדברים, נעבור כמה שנספיק, בעוד כרבע שעה נתכנס חזרה לעסוק בדברים ולסכם אותם, אז בכבוד, מי שאין לו... קודם כל אני רוצה להראות מקור שלא מופיע בפניכם, או אולי יותר נכון לקרוא, מדרש. נתחיל מהבית יוסף. אז אנחנו חושבים שזה הסבתות שלנו, שיהיו בריאות חלקן, או זיכרונן לברכה, שהם אלה ששוטפו את הבית בתשעה באב, כן. אבל הבית יוסף מביא בסימן תף קוף נון דלת, בהלכות תשעה באב, אני קורא אותו ככה, לא מופיע לפניכם, מנה קדום, שאנשים רוחצות ראשן מן המנחה ולמעלה ביום תשעה באב. ולמה הם היו עושות את זה? וזקני הראשונים הנהיגו את הדבר הזה, ועשו את זה על סמך מה שנאמר בהגדה, כמובן לא בהגדה של פסח, אלא במדרש, כן, הכוונה לא בשס, אלא בהגדה, כי המשיח נולד ביום תשעה באב, וצריך לעשות זכר לגואל לנחמם, כדי שלא יתייאשו מן הגאולה. כן, הגמרא בסנהדרין אומרת, פרק חלק, מביאה כל מיני דרשות על מה יהיה בגאולה, והיום בבוקר מישהו אמר לי, ממש אחרי התפילה, אומר לי, תשמע, אני כבר לא יודע, לא בגלל מה שמדברים, איומים וכל הדברים, הוא אומר, על מה שקורה בתוך עם ישראל וזה, אומר לי, מי היה מאמין שנגיע לכאלה דברים, לא נעלה פה את הדברים הספציפיים שהוא אמר אותם. אמרתי לו, תשמע, אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אבל דבר אחד אני יודע, שחכמים אמרו לנו שככה הולך להיות. הרי הם אמרו לנו שבדור הזה החוצפה תסגה וכל הבלגן ואלה לא יאמינו באלה ותהיה האמת נעדרת, לא נעדרת וונדרפול, אלא נעדרת כן, מיסינג, נכון? חסרה, היא לא תהיה, נו, אז אנחנו יודעים מה זה שתהיה האמת, הם אמרו לנו שככה יהיה, אנחנו לא מופתעים. חכמים דייקו בדבריהם, להפך, אפשר גם להתחזק מזה, כי זה דבר אחד, ככל שאתה מופתע יותר זה אומר שהאמת נעדרת יותר, וככל שהאמת נעדרת יותר אתה יודע שאתה קרוב לגאולה, פעמי הגאולה ממש נמצאים פה. נכון, גם רבי עקיבא אני אומר את זה. נכון. אז המדרש שמספר שעליו הבית יוסף מסתמך, שאנשים היו רוחצות בחצות היום של תשעה באב, אז יש מדרש כזה באיכה, כן, מדרש זאת האיכה, ואני אקריא אותו לפניכם, הוא גם לא נמצא. אין לה מנחם מכל אוהביה, אומר המדרש על הפסוק הזה, אין לה מנחם. אמרו אותו היום שנכנסו האויבים לעיר והחריבו את בית המקדש. אתם יודעים, לא היה היום כל דבר שקורה בכל מקום בעולם, במדינה, כולם יודעים ישר, מקבלים עדכון, וואטסאפ, עדכון חדשות, וזה, כולם מעודכנים כל הזמן. 5 שעות לא היה אינטרנט, זה, אנשים מרגישים כאילו מה קרה וזה, אבל אז לא היו יהודים. אז אחד היה מחוץ לירושלים, הוא יודע, נכנסו, הוא יודע, חריבו את בית המקדש, הוא לא יודע, הוא חורש עם הפרה שלו. ממשיך המדרש ואומר, פתאום הפרה נופלת על הרצפה, כדי שפרה תיפול, זה לא פשוט, היא לא נופלת בקלות, היא ככה נשאלת, לא רוצה. הוא מתחיל להרבץ לה, כמו עם בילה ממעטון, הוא לא מבין, והיא לא עושה שום דבר. הוא נותן לה מכות, והיא לא עושה שום דבר. ואז מה קורה שם? פתאום שמע קול שאומר לו, מה לך לפרה? כמו המלאך עם בילה, מה אתה נותן מכות לפרה הזאת? הנח אותה. למה הנח לה? כי היא צועקת על חורבן הבית ועל המקדש שנשרף היום. פתאום הוא תופס את הראש, אומר, הפרה שלי מרגישה שנחרב את המקדש, אני לא יודע את הדבר הזה, אבל עכשיו כל מן השמיים אמר לי, מה הוא עושה? שמע האיש, מיד קרא את בגדיו. הוא אומר, אוי לא, בית המקדש נחרב. טוב, קרא את בגדיו, תלש את שערו, צועק, נתן אפר על ראשו ובכה, אומר, אוי נלי, אוי נלי. לאחר בית או ג' שעות, עוברות 2-3 שעות, פתאום הפרה, תראו מה קורה איתה, עמדה הפרה על רגליה ורקדה ושמחה. פתאום הפרה מתחילה ללכת ככה וזה, הולכת אחורה, קדימה, חורשת כמו משוגעת ככה, הפרה משוגעת מה שנקרא, ככה היא זה. אומר, מה קורה, למה הפרה מתנהגת ככה? זה מדרש, זה לא כועסו חכמנו שלא בא, כן, זה מדרש. מה אומר המדרש? היא התחילה לרקוד, תמה איש מאוד, מה היא עושה? באמת הפרה המשוגעת. שמע קול שאומר לו, טעון ותחרוש, כי בשעה הזאת נולד משיח. אתם מבינים מה קורה פה? יש פה איזשהו שילוב של שני דברים הפוכים, שני צדדים. מצד אחד החורבן הגדול ביותר, החיסרון הגדול ביותר, הדבר שהכי נכון להתאבל עליו במובן הלאומי וגם הפרטי, ומצד שני זה יום שיש בו איזושהי בשורה. וזה הדרך שלנו להסביר איזשהו ניגוד הלכתי שמופיע בכמה וכמה מקורות והלכות כפי שנרצה לבאר כעת. ונתחיל עם הגמרא המפורסמת שבטח ראיתם וקצת הזכרנו אותה במסכת יומא בדף נ"ד, שמספרת, אמר ריש לקיש, בשעה שנכנסו הנוכרים להיכל, ראו את הקרובין מעורין זה בזה, פניהם איש אל אחיו, הוציאו אותם לשוק ואמרו, ישראל הללו שברכתן ברכה וכללתן כללה יעסקו בדברים האלה? כן, זה לא ראוי שעם ישראל, הרי יש לכם גם כן איסור. מי שואל את השאלה הזאת? ספר הכוזרי. רבי יהודה הלוי שואל שם, יותר נכון, מלך כוזר שואל את רבי יהודה הלוי, רגע, אתם לא אמרתם שלעשות פסל וכל תמונה זה דבר אסור? הרי יש את העגל, עגל זה היה החטא הכי חמור. איפה יש לכם פסל גם כן שעשוי מזהב? קרובים, קודש קודשים. מה עונה לו, עונה לו שם רבי יהודה הלוי, מה עונה לו החבר? מילה אחת הוא אומר לו, הוא מעריך. אבל מילה אחת שהיא כל ההבדל. מילה אחת, ציווי. ציווי, ציווי. יש ציווי. ציוו אותנו, זה טוב. זה לכתחילה. ציווה אותי לעשות קרובים, זה טוב. ציווה אותי לא לעשות עגל, לא. שאלת אורנסטרופוס את רבי עקיבא, את אורנסטרופוס הרשע, שהוא אחד מאלה שבדורות שאחרי החורבן חרשו את ירושלים. הגמרא אומרת שרבי עקיבא ראה את אשתו של אורנסטרופוס וצחק וירק. היא הייתה אישה מאוד יפה, והוא ירק בגלל שהוא אומר, בת מטיפה סרוכה, אבל למה הוא צחק? קורר יום אחד היא תתחתן איתי. ואחד, כתוב שם שרבי עקיבא, אחד הדברים שהוא התאשר ממנו, זה שהיא התגיירה והוא לקח, הוא זכה בכל הממון שלה, מאשתו של טורנסטרופוס, והיה להם הרבה ויכוחים, הוא היה רשע גדול טורנסטרופוס. והוא אומר לו, תגיד רגע, למה אתם, יש לכם יום מיוחד שנקרא שבת? מי אמר? מה היום מיומיים? מה היום המיוחד הזה? הוא אומר לו, רבי עקיבא, כמו יהודי טוב, רגע, אני אענה לך בשאלה. מי עשה אותך, מה אמר, למה אדוני יותר חשוב מאחרים? מה הוא אומר לו, טורנסטרופוס, מה זאת אומרת? דמרי צווה, שאדוני ציווה, האדון שלי, הקיסר שם ברומי, הוא ציווה שאני בעל הבית על ארץ ישראל, הוא ציווה שאני המצביא שמחליט פה. שמעת? דמרי צווה, שאדוני ציווה, מה עשה את שבת מיוחדת? דאדוננו ציווה עלינו. הציווי זה יסוד הכל, וזה מה שמתבהר במהלך הראשון של המאמר הראשון בספר כוזרי, הנושא של הציווי, שהרי החלום שחולם עליו מלך כוזר, כל היסוד שלו מבוסס על זה שהוא לא הולך עם ציווי. מה הוא חולם שם? כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רוצים. פירושו של דבר, אתה רוצה את כל הלב, ולב זה חשוב, ורחמן עלי בבעיה, והיהדות והתורה היא מאוד בעד הלב. וסיפרתי לכם על רבי יוסף חיים מבגדד, שהוא סיפר שהיה שם בבגדד יהודי שלא ידע לקרוא ולכתוב כלום. היה מגיע לבית כנסת, מתיישב, אם אתה לא פעיל, כמו בכיתה, כולנו יודעים, זוכרים את זה, או מעצמנו, זה, אם אתה לא פעיל ולא זה, אתה נרדם, אתה נרדם. או היה מגיע, מתחילים קורבנות, החזן עומדה וזה, היה נרדם, וזה, קם אחרי התפילה, או יש כוס קפה, הולכים הביתה, טוב. בליל שבת פעם אחת הגיע להתארח אצלו איש חשוב, צדיק, הוא נכנס אליו לבית, והוא לוקח את הילדים שלו אחרי השול למלאכם וזה, ומתחיל לברך אותם, אילו ואילו נשרפים בבית הדשן. ההוא הצדיק הזה, אמר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע להתפלל, אני לא יודע סידור, אני לא מבין שום דבר. אני זוכר שהחזן תמיד היה אומר, וזה השלב שאחריו הייתי נרדם, החזן תמיד היה אומר בקורבנות בבוקר, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. אז זה מה שאני מברך את הילדים, שזה מסתדר אלו ואלו. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. אז הוא אומר, אתה יודע מה אתה אומר? אתה מבין מה אתה מדבר? אתה אומר להם שהם יהיו לשריפה, מה וזה מצטער, לא יהיה יותר. טוב, הלכו לישון, היה סעודת שבת. אומר שם רבי יוסף חיים שהגיע אליו במלאך בלילה לאותו אחד ואמר לו, הברכה של האיש הפשוט הזה, זו הייתה הברכה המקובלת והאהובה ביותר על הקדוש ברוך הוא בכל בגדד. הקדוש ברוך הוא היה לוקח את האותיות ומערבב אותם ועושה מזה כי זה היה עם הלב. אז זה צד אחד. אנחנו אנשים של לב, ומצוות צריכות כוונה. ואם אין כוונה, כאילו לא קיים את המצווה. לא יצא ידי חובה, נכון? מי שהיה קורא את שמה ולא חיים כי בן ליבו יצא, לא כי בן ליבו לא יצא. צריך כוונה, אבל חוץ מכוונה, אנחנו לא רק אנשי כוונה. העולם מלא רצוף באנשים שמלאים בכוונות טובות, אבל זה לא מספיק, יש לנו גם דרך, ציוויים, איך לעשות את זה. זה הצו האלוקי, זה שילוב של שני צדדים, צו, איך לעשות עם כוונה. ופה זה ההבדל בין הקרובים, וזה למה שהם לא הבינו את זה, הם שואלים, רגע, מה קורה פה? איך אתם גם כן עם פסלים? זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל מה שאני רוצה לשאול עליו, זה למה בזמן החורבן, אז בואו פסל או פסל. למה הם היו פניהם של אחיו? שהרי אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא במקור השני, שקרובים בנס הם היו עומדים. וכיצד הם היו עומדים? רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר פניהם של אחיו, ואחד אמר פניהם לבית, כלומר החוצה, לכיוון החוץ שהם גב אחד אל השני. יש פה קושיה, אומרת הגמרא, לא קשיה. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז פניהם איש אל אחי, ושלא עושים, נכון, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מוריי ורבותיי, מה הזמן שמסמל הכי הרבה שלא עושים את רצונו של מקום? זמן החורבן. זהו, אומר הקדוש ברוך הוא, עד כאן. הגיע הזמן, נתתי לכם, ניסיתם, תחזרו בתשובה, לא. זהו, עכשיו מחריבים. אז הזמן של החורבן זה הזמן שכולנו היינו מצפים שהקרובים יהיו מה? כלפי חוץ, גב אל גב. ואיך מוצאו אותם, אומרת הגמרא, איך מצאו אותם? יש לי לכם, שאלה קשה, איך זה קרה? וגם הגמרא במסרת יומא אומרת שבשעה שהיו עולי הרגלים עולים, הרי היה אסור להיכנס לבית קודשי הקודשים, לאף אחד. היה, אפשר לומר אולי, שני אנשים, חידה, מי הם שני האנשים שהיו נכנסים לקודש הקודשים ומתי? אז אחד כולם יודעים, אחד, כהן גדול, מתי? ביום הכיפורים, זה מה שמכונה בחסידות. אשן, אשן זה ראשי תיבות, עולם שנה ונפש. יש לך שני מימדים בעולם, עולם, כן, זה מקום, place, שנה זה זמן, time, ונפש זה האדם. הזמן הכי חשוב יום כיפורים, במקום הכי חשוב קודש קודשים, האיש הכי חשוב כהן גדול. בסדר, מי יודע נכנס קודש קודשים? נכון, כן, אלה היו עכשיו, אבל הם זה שונה, כדי שהם לא, בדיוק, שלא היו משלשלים אותם, וגם היה אסור ליהנות, אסור ליהנות מהקודש, אז היו שמים להם כמו, אתם מכירים, לסוסים, כלב, כל אחד משהו מכיר, שמים פה במלחמה, שלא פתאום יראה, אתה אומר לכם, הסוס רודף, פתאום הוא רואה איזשהו חציר, ככה שטוב לו, וזהו, יש מלחמה, לא, הוא סוס, סוס אוהב חציר, הוא יוכל. אז מכסים לו את העיניים שירוץ, כסוס דבר במלחמה. היו מכסים להם שלא יענו אלא המינימום הנדרש כדי לתקן. בסדר. אבל, אז, אבל עם ישראל גם רוצה לראות. היו פותחים את הפרוכת. והיו מסתכלים ככה מרחוק ורואים מרחוק את הקרובים. וזה היה דבר גדול. אז בשעה אומרת הגמרא שהיו ישראל עולים לרגל, שאני רוצה לומר שבוודאי זה הזמן שהכי מסמל על המעלה הגדולה, על קרבת אלוקים, על המדרגה הגדולה, אז היו פותחים את הפרוכת, גוללים אותה, ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. כלומר, החיבה של הקדוש ברוך הוא מתבטאת בזה שהקרובים הם פניהם של אחיו, אחד. ולעומת זאת, בזמן החורבן שהיינו מצפים שהם יהיו הפוכים, אומרים לנו, הם היו ביחד. קשה? טוב, בוא נמשיך עוד כמה דברים שקשים. אומר השולחן ערוך במקור הרביעי, כולנו יודעים, תשעה באב בבוקר, כולנו מגיעים. לא, אתם יודעים, אתה הולך, אתה יוצא, לא מניחים תפילין. זה באמת, אני חושב, זה התפילה הכי מוזרה שיש. התפילה של תשעה באב בבוקר, בלי תפילין, ולא אומרים שלום, ויושבים ככה, זה תשעה באב, זה לא סתם ככה. אבל מתי מניחים תפילין? במנחה. למה מניחים תפילין במנחה? כן? אז היית חושב זהו, כבר עוד מעט עומד להסתיים. אגב, מתי בית המקדש התחיל להישרף? נכון. הוא התחיל בתשעה באב, אבל מתי בתשעה באב? נכון, בשעת המנחה, לא בשחרית. בוא נגיד ככה, השיא התחיל, שיא השריפה הייתה ביוד, ולכן יש מנהגים שאנחנו נוהגים עוד ביוד, אבל השריפה התחילה בשעת המנחה. אז אני לא מבין, אם אנחנו בדיוק, אם זה הזמן שבו יש את שיא החורבן, שבו זה מתחיל לפרוץ, שבו הלפיד נזרק פנימה והתחילה השריפה, הייתי חושב שזה יהיה הזמן שבו יהיה הכי הרבה אבל. ופתאום אומרים לנו, לא, בזמן המנחה, עכשיו כבר אפשר להניח תפילין. אומר המשנה ברורה שם, למה מנחה? אני לא מבין את המילה הראשונה, תקראו את המילה הראשונה. במשנה ברורה במקום החמישי ובמנחה, שאז הציתו את המקדש. לא הבנתי. אם אז הציתו את המקדש, אז תורים את התפילין. בבוקר שעדיין אתה יודע זה עומד לקרות, עדיין לא קרה, אל תניח תפילין, אתה באבל, בית המגרש התחיל להישרף היום ונחרב היום וזה היום ונורא, נכון, אבל כשהתחילו וזרקו את האש, אז תניח תפילין. רגע, זה לא עובד ככה. אז כן, אז הוא אומר, למה? הסבר אחד, ותם אבונך ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו בעצים ואבנים, ככה הגרא אומר, הגאון מווילנה אומר, שבעצם זה מסמל את זה נגמר. אתם יודעים, עכשיו עם ישראל, מה שקורה עכשיו, כן? אני מקווה שאנשים פה צריכים באופן כללי, צריכים להיות רגועים, גם לסמוך על הקדוש ברוך הוא ולא לפחד. הקדוש ברוך הוא שומר ועושה, ויש לנו כמובן על ידי שליחנו, החיילים העיקרים וכו', כמובן, בוודאי. אבל אתם יודעים שאני זוכר כילד קטן, איזה אחד נתן לחבר שלנו, את זה עם אצל הילדים, אחד נותן לילד השני מכה. עכשיו הילד שיכול להחזיר, הוא מבסוט. הוא, עד שהוא לא, אני חייב לך. והשני מת מפחד, רק מזה, עד מה הוא ייתן לו, תן לי כבר ועזוב אותי בשקט. נכון, יש את הפחד הזה, שכל הזמן הוא יותר, הפחד יותר גדול מהמכה עצמה. תן לי מה שצריך, אבל כל עוד הוא לא נותן לו ככה. אז אני אומר, אותו דבר, כשאתה יודע שכבר הקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעצים ואבנים, אתה יודע, זהו, זהו, סגרנו, עכשיו הכל מתאפס. זה הסבר אחד. כלומר, המכה נחתה עלינו. העונש התקבל. עכשיו מתחילים מחדש, אבל יש עוד טעם אחד. ויש אומרים, במקור החמישי, כדי להראות נחמה באבלנו בו ביום. בו ביום שיש את צי האבל להראות נחמה, וזה לא ברור. כמו שלא מרצים אדם בשעת כעסו. גם מאוד לא ברור למה הנחמה מגיעה בשיא האבל, בשיא החורבן. בדיוק כשמתחילה השריפה יש פה איזשהו משהו. עוד הלכה כזאת. במקור השישי מובא הנוסח שאנחנו אומרים בתפילה, נכון שאנחנו אומרים אותו ברכת נחם שזו ברכה מיוחדת שאנחנו אומרים אותה במנחה. אומר השולחן ערוך בתשעה באב אומרים בבוני ירושלים נחם השם אלוקינו את אבלי ציון וענינו שם התפילה וכו'. אומר הרמ"א הגה והמנהג פשוט שהם אומרים נחם רק בתפילת מנחה, כלומר כי אז מתחילה הנחמה. ולמה מתחילה הנחמה? אומר המשנה ברורה, לפי שאז הציתו את המקדש. אותו דבר, אני לא מבין מה הולך פה. אם אז הציתו את המקדש, עזוב, תתחיל בנחמה למחרת, תתחיל את הנחמה בבוקר, בזמן שבו התחילה האש להישרף, אז מתחילה הנחמה. איך יכול להיות? מה קורה? בסדר, שאלה. עוד משהו, עוד מקום. מקום השביעי, נוהגים שלא לשחוט, זאת אומרת, לא לעשות את כל צורכי הסעודה. יש אנשים שכשהם רעבים, אז לפחות הם אוהבים להתעסק בהכנות של האוכל לקראת. יש אנשים שלא אוהבים את זה, כי זה גורם להם להיות יותר רעבים. יש אנשים שההתעסקות בלהכין את האוכל שאחרי הצום, ולהכין את האפיות וכל הדברים האלה, זה עושה להם. אומרים, אין בעיה, תעשה את זה, זה מותר. אין איסור כזה, אין איסור. אבל כשאתה עושה את זה, תעשה את זה אחרי חצות היום. לכן נוהגים שלא לשחוט את אחרי כן. לא עכשיו מדבר על זה אם מישהו מותר בכלל לאכול בשר ומוצא תשעה באב, מחלוקת אשכנזי ספרדי, לא ניכנס לזה. אבל נוהגים ולא להכין את צורכי הסעודה אלא רק אחרי חצות. אבל מה אמרנו קורה אחרי חצות? אז התחילה השריפה. עוד הלכה במקור השמיני, ליל תשעה באב ויומו יושבים בבית הכנסת על הארץ, נכון, יושבים על הרצפה, על השרפרפים, כל אחד עם הזה, כבר יש כל מיני כאלה, גם מזה הצליחו לעשות כבר כסף. איזה שרפרף הוא מביא, יש לו, אחד יש לו נפתח, אחד מוגבה, אחד כזה, גם מתשעה באב הצליחו לעשות את זה. מה יש לי כזה? בסדר. אבל עד מתי צריך לעשות את זה? עד תפילת מנחה. מגיעה מנחה, אתה כבר יושב במקום שלך, מרגיש בנוח. עכשיו, אם אדם שלא מבין על מה אנחנו עושים את כל הדברים האלה, היה רואה אותנו בבוקר, הוא אומר, עכשיו הם אבלים על הפנים. ואז היה מגיע הזמן של תפילת מנחה, סוגריים, שאז נדלקה האש בבית המקדש, והתחיל הבלגן והצער הגדול באמת, הוא היה רואה אותנו בזמן תפילת מנחה, אומר, עכשיו הם כבר בסדר. עכשיו אם היינו מציירים את הגרף, בבוקר הם היו בסי שלה למטה, ועכשיו כבר מה? הם בעלייה. הם בעלייה. וזה הפוך. זה לא נכון. עכשיו זה שיא הקריסה. עכשיו זה התחיל. אז מה קורה פה? בסדר? זה עד כאן שאלה, שאלה, שאלה. מה קורה פה? תשובה. אומר המדרש שמופיע, וגם במקור התשיעי זה מה שאמרנו, כן, לא אומרים תחנון ולא סליחות בתשעה באב, למרות שבתעניות אחרות אומרים סליחות. למה? משום דה יקרה מועד, ואני חוזר על מה שאמרתי מקודם, מי קרא לו מועד? הגויים הרשעים שקראו מועד לשבור את בחוריי ורמוס חצריי. אז בגלל שזה, נו באמת, מה קורה פה? אומר המדרש בתחילת העמוד השני במקור העשירי, כן? מה זה מגיד דבריו ליעקב? חוקיו ומשפטיו לישראל. מה זה דבריו? מה המשמעות של הדבר הזה? חוקיו ומשפטיו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לא סתם, מה, איזה מפקד הוא מפקד טוב להבדיל? מפקד טוב, מה זה המפקדים שלנו בצהל? אם יש לי הרבה חברים שעכשיו, שבדיוק, הרבה חברים עכשיו, גם בגיל כבר לא מופלג מאוד, אבל ביחס לצבא, יצאו עכשיו לקורס קצינים, עוד אחד מסיים עכשיו, יש קורס קצינים מזורז למילואים ניקים, חבר'ה בני 35, 37, 40 וזה, לא של הרבנות הצבאית אני מדבר, שתוך 3 חודשים, למה? כי לצערנו הרב, הרבה קצינים, כן, נפגעו, כאלה זה כאלה, נפגעו, צריך קצינים, אז עושים להם קורס, בדרך כלל 8 חודשים, בד אחד, חצי, חצי וכו', פה עושים את, כי צריך, למה הקצינים שלנו נפגעו הרבה? כי הם הולכים בראש, לא כמו האויבים שלנו, רשעים מתחבים, בכל מיני מכילות, בכל דברים כאלה, וצריך להפוך את העולם, ברוך השם, המוח היהודי יודע גם למצוא אותם, גם איפה שהם מתחבים ולהביא מזוודה, וגם שם לתפוס אותם. עם כל ההגנה ועם כל הדברים, גם זה. אבל הם מתחבים. אצלנו הם הולכים בראש המפקדים, כדי שיראו וילכו אחריהם. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מצווה אתכם סתם דברים, אלא כל מה שאני מצווה אתכם, אני בעצמי עושה, כמובן כביכול, הרי אין לו גוף ואין לו דמות גוף. הגמרא אומרת, כשם שעם ישראל מניח תפילין, ככה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אלא שאצלנו כתוב שמע ישראל, מה אצלו כתוב בתפילין? ישראל אשר בך את פער. כן, וכו'. אז זה כמובן בדימוי. אבל אני רוצה לשאול שאלה את המדרש, בוא נראה רגע את המדרש. מגיד דבריו ליעקב אלו הדיברות, חוקיו ושפטיו לישראל אלו המשפטים, לפי שאין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם, המלך, הוא מורה לאחרים לעשות, והוא לא עושה כלום, מה אכפת לו? הוא המלך. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות ולשמור. ועל פי היסוד הזה אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מופיעה הלכה בהלכות בית כנסת. דיברנו על גוש קטיף, שהעקירה התחילה באמת בעשירי באב, כן, יום אחרי תשעה באב, זה היה אמור להיות בתשעה באב, אבל בגלל... מה עשו עם בתי הכנסת בגוש קטיף? היו בתי כנסת, העתיקו אותם? הרסו אותם? נכון, אתם צודקים שהרסו אותם. אתם צודקים שהרסו אותם. מי הרס אותם? מי שקרא עלינו מועד, מי שבאמת קרא עלינו מועד, הוא זה ששרף אותם. לא החריבו אותם. איך? אני רוצה לשאול שאלה. איך נתנו לערבים, לרשעים, את החגיגה הזאת? אתם מבינים איזה חגיגה זה מבחינתם? נתנו להם על מגע של כסף, השאירו להם את זה, הרי את הבתים הרסו. הכל הרסו מסביב, שלא ייהנו. שלא ייהנו ממגרשי הכדורסל שהיו שם, ומהמתנס שהיה שם, ומהמלון שהיה. לא ייהנו שום דבר, מה אנחנו צריכים שהם ייהנו? דבר אחד השאירו להם לחגוג איתו. מה זה? בתי הכנסת, למה? זה היה שאלה קשה. שאלה קשה, שמי היה מעלה בדעתו? אתם יודעים, יש שוט שנקרא, יש כמה כאלה, אבל שוט שנקרא שוט ממעמקים. על שאלות שנשאלו בתקופת השואה, השם ישמור ויציל. איזה שאלות נשאלו שם? האם מותר לי, כשיש עכשיו את האקציה שאחד שואל, הבן שלו רשום שם ברשימה, האם מותר לו לדחוף מישהו אחר במקום זה? מותר או אסור? האם מותר דברי השם? באמת לא, אפילו אני לא מסוגל לומר אותם, לעלות על השפתיים את הדברים האלה. והפוסקים בדורנו, גם כי אנחנו צריכים להכריע לגבי בתי הכנסת, והכריעו שאסור להחריב בתי כנסת. וגם אם הגויים יחגגו והם חגגו עם הדבר הזה ויש תמונות וסרטונים של הדברים האלה, אין לנו מה לעשות, אנחנו לא נחריב בית כנסת במו ידינו. למה? כי אומר השולחן ערוך במקור 11, אין סותרים בית כנסת אפילו כדי לבנות בית כנסת אחר. למה? שמה יערה להם אונס ולא יבנו את האחר, פתאום לא יהיה כסף, כמה זה, אפילו בגבעת שמואל יש כמה בתי כנסת שהם עדיין לא... עומדים כמה שנים עם שלד, נכון? יש דברים כאלה, אפשר, יש פה מה... טוב, בסדר, אבל יש גם, אנחנו בשכונת גילו היה לנו בית כנסת, שנים אמר זה שלד, לאחרונה בנו אותו, לפעמים אין תקציב, לפעמים יש ככה, ולא נותנים, ולא עושים, ולא זה וזה, קורה דבר כזה, אז לא עושים עד שבונים, בית כנסת לא משחקים איתו. אלא קודם... לא, אם אתה בונה, אם אתה עכשיו... לא, אבל אם בנית במקום כבר ועומד לך בית כנסת, עכשיו אתה יכול, אתה יכול להחליף אותו. מה?
מה הבעיה לבנות בית כנסת?
איפה?
בכל מקום,
להעמיד
בית כנסת.
כן, אבל לא היה את הזמן לעשות את זה עכשיו. או שלא היה את הזמן לעשות את זה. כן. לא, שאלה טובה. שם העירה להם אונס, אלא בונים אחר תחילה, ואחר כך סותרים מהישן. ועוד משהו, אסור לסתור דבר מבית הכנסת, תראו, אלא אם כן עושה את זה על מנת לבנות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא, ראינו במדרש שהוא שומר את המצוות, שומר את ההלכות. איזה הלכה מופיע פה שאסור לסתור בית כנסת? איך קוראים לבית כנסת בעוד לשון? נכון, בית מקדש מעט, בית מקדש קטן וזה. רגע, אם בית מקדש מעט אסור לסתור, אז את בית המקדש הגדול מותר לסתור או אסור? אסור. אז איך הוא הרס אותו? איך הוא הרס אותו? מה חייב? מה חייב? הנה, רגע, בואו נחזק את השאלה. הרי גם בגוש קטיף אמרו, עם כל זה לא סותרים, אפילו שהם יחגגו עם זה. אז איך הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה? תשובה, יש דרך אחת שמותר, קראנו את זה. אלא אם כן עושה על מנת לבנות. פירוש, בזמן שבו נחרב בית המקדש, כבר התחיל להיבנות בית המקדש השלישי. ואם החורבן, זה לוקח זמן, ואנחנו לא רואים אותו עכשיו, הוא ניצב וירד מהשמיים, ודיברנו פה פעם, מחלוקת רשי רמב"ם, הוא ירד מהשמיים וזה, ותירוצים וכו'. אבל צריך להבין שיסוד החורבן הוא תחילת הבניין. עוד רגע נראה, אנחנו רואים בקינות, זה הקינות ש... זה הקינה שכולה. בקינות יש שלב שכבר אתה רואה אנשים, אחד שבור, אחד פה, ואחד זה, והוא אוהב, ויש כל מיני כאלה עם קפיצות ובלי קפיצות, ואחד פתאום מביא לזיכרון השואה, ועכשיו ראיתי חיברו לחרבות ברזה. יש כל מיני מייסס בקינות, אבל יש קינה אחת שכולם אומרים אותה בטוח. איזה? אליציון, נכון? ואז שרים, אליציון, ונכון, זה ככה, אפילו בלחד דודי ביום שישי, בטח יעשו בבית כנסת, וזה כולם, כולם מצטרפים ושמחים וזה וזה. אבל מה אנחנו רואים שם? אליציון והריה, מה? כמו אישה בציריה. מה המשמעות של כמו אישה בציריה? אישה שיש לה צירים, כואב לה. ואיך קוראים למקום שהיא יושבת עליו? משבר. משבר. זה משבר. אבל המשבר הוא הצמיחה. מהמשבר נולדת, ועכשיו הבניין החדש נולד. ולכן למרות שאסור היה לו להרוס ולסתור, יש מקום אחד שכן מותר על מנת לבנות. ובארס עצמו התחיל גם הבניין. ומשם מגיעה הנחמה של תשעה באב, ועל פי זה ניתן לבאר את כל השאלות ששאלנו מקודם, למה בשיא ההרס והשריפה והחורבן, פתאום יש גם כן איזשהו סוג של מה? של ירידה באבלות, של נחמה, של הנחת התפילין, ואפשר כבר לשבת, ולהתחיל להכין את האוכל, ולשטוף את הבית. כי בדיוק אז, כביכול, משיח נולד. כלומר, הישועה נולדת עם סיוע של החורבן, הבית השלישי לא יכול להיבנות בלי שיחרב הבית השני, והבית השלישי הוא הבית הנצחי. ולכן זה בעיניים, זה הרס וחורבן, אנחנו אבלים עליו, אבל גם עושים הרבה מעשים שמלמדים על כך שבמובן מאוד מאוד עמוק ונסתר, תשעה באב הוא גם יקרה מועד. הוא גם נמצא כסוג של מועד, למרות שמי שקרא לו מועד זה הגויים, אבל אז מתחיל גם איזשהו מועד כלפינו. ותראו פלא פלאים, ממש פלא פלאים. נכון. כן, אבל רבי עקיבא אפשר לומר שהוא אמר, תראה, יש פה חורבן, אבל אני יודע, כמו שזה קרה, שאז מתישהו זה יקרה. אנחנו אומרים יותר מזה, לא כך יותר ממנו, אנחנו רוצים לבאר את הדברים יותר, אומרים שאז כבר התחיל ממש. עכשיו מתחילה הבנייה וזה, ועכשיו תראו פלא פלאים. אומר רב צודוק, הכהן מלובלין, הוא אומר, וזה כל כך, השנה זה כאילו, זה ממש מתאים וזה. אומר רב צודוק, כמה ימים יש מראש השנה עד שמחת תורה? כמה יש? כף בית, נכון? כף בית, יש לנו כף בית ימים, כף בית ימים, עד, נכון? עד השנה 421, ושמחת תורה זה כף בית. כמה זה שלושת השבועות? 21 ימים, נכון? והחורבן, החורבן היה ביוד, זה היה השיא של החורבן. הוא אומר, הימים של הצער של ימי בין המצרים הם כנגד הימים של הבנייה וההתעלות והשמחה, כשהשיא שלה היה בשמחת תורה בכף ב' בשמיני עצרת, וכנגד זה מגיע תשעה באב ועשירי באב, שזה השיא. אבל פה זה שיא של שמחה, של התייחדות בקרבה, ובתשעה באב זה שיא של מה? של אבל וחורבן? אומר רב צדוק, זה נראה לכם אבל וחורבן. ובאמת מבחינה חיצונית זבל וחורבן. אבל מה קורה כשיש הרבה אור? ממה יכול להיות חושך? יכול להיות חושך כי סוגרים את האור, אבל יכול להיות חושך גם מה כשיש יותר מדי אור. כשאתה מסתכל על השמש, מה אתה רואה בעיניים? חושך. זה לא טוב, זה לא טוב. נכון? אתה מסתנבר מהדבר הזה. זה גורם לך, וזה מה שקרה בימים האלה, הוא מסביר. הימים האלה זה חושך שלא בא מהיעדר, אלא מתוספת של שפע וברכה, שמתבטאת בכך שהגאולה צומחת, דווקא מהימים האלה, כשהשיא שלהם זה תשעה באב, וכך הוא אומר. לכן אמרו רבותינו ז"ל שמצבו את הקרובים מאורים. הרי שאלו למה הקרובים היו מאורים אם זה זמן של אבל? כי באמת זה כל כך הרבה הערה שאנחנו עדיין לא קולטים ורואים אותה בעינינו. אבל הם היו מאורים, אף על פי שלא היו עושים את זנות, כי זה היה תוקף ריבוי 12 שפע האור, שזה גם עניין לידת משיח בתשעה באב. וידוע שכנגד כף בית ימים שבין המצרים, גם זה מראש השנה עד שמיני עצרת של שמחת תורה הוא כנגד י' באב. איך אמרו פה מקודם? אם עשו לנו תשעה באב בשמחת תורה, אולי באמת נזכה לראות בישועה הזאת. וממש צריך להתפלל, להרגיש, לא רק לדעת בלימוד, למדנו שכוח, יצאנו מפה הכל, חוזרים לאבלות, אלא באמת לראות בישועת השם ממש, שהדברים האלה, וזה מקביל לזה. ואז על פי זה אפשר להסביר את הנוסח של התפילה המיוחדת של נחם, שאנחנו אומרים כך כמופיע במקור 13, כי אתה השם באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה. אותה האש של החורבן היא האש של הבניין. החורבן הוא חורבן בעין ואנחנו אבלים עליו, אבל גם באותו זמן אנחנו קצת מורידים מהאבלות, כי התחילה העלייה. זה לא רק משבר של קריסה, אלא זה קריסה שכבר התחילה ממנה הצמיחה, והאש של הבניין, של החורבן היא האש של הבניין, כמו שכתוב, שלם ישלם המבעיר, נכון? את הבערה. מי שעשה את הבערה, הוא צריך לשלם על הדבר הזה, וזה בורא עולם שעשה את הבערה, הוא משלם לנו בבניין שמגיע אז. וזה מה שעכשיו אפשר להבין את ירמיהו הנביא שאומר, והפכתי אבלם לססון וניחמתים ושמחתי מיגונם. שתי אפשרויות איך לקרוא את זה. יהיה אבל ומתישהו יהיה ססון כמו רבי עקיבא. אבל הנביא לא אומר תדעו לכם יהיה אבל ואז יהיה ססון, אלא מה הוא אומר? שהאבל עצמו יהפוך להיות ססון. כלומר שיא האבלות ממנה תגיע הצמיחה, היא עצמה תהפוך. ואני אמרתי כבר משל למה הדבר דומה, איך יכול להיות דבר כזה? כי יש בדיוק, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות להילחם ברע, ויש אפשרות גדולה יותר להשתמש בכוח הרע אל הטוב. מדברים על איראן, מלחמות, דברים כאלה, כן, גרעין, לא גרעין, שתי אפשרויות יש לצהל. ואנחנו ראינו כבר בתקופה האחרונה שלדעתי הם מסוגלים גם לזה גם לזה. אפשרות אחת, לשלוח מטוסים, להשמיד, להרוס שם את הכור הגנים, להרוס, נגמר. אפשרות שנייה, כפי שאמרנו כבר פה בעבר, להשתלט על הגרעין. להשתלט על המחשבים. הרי זה לא מישהו רק זה. לא מדליקים פטיל וזה. יש המחשבים. להשתלט ולהשתמש ברע. כן, אתם רוצים איך שהטיל משוגר? 90 מעלות. פום. מה יותר גדול? זה נקרא והפכתי אבלם לססון. שהרע לא רק יהיה גם טוב, אלא הוא עצמו הופך להיות טוב. זה מעלה גדולה, זה מה שמתרחש בתשעה באב. בסדר? ונהפוך הוא, כן, שממש, כן. הוא עצמו הפך להיות בדיוק, נכון, אותו יסוד, ראינו את זה. ועכשיו, ממש לקראת סיום, אני רוצה להראות את זה בשני דברים. אני אתחיל אולי ממשהו קצת אחר, ואז אני אסיים במלבים. הדבר הזה של הרס וחורבן, היום, הוא לא מופיע רק סביב המלחמה שאנחנו נמצאים בה, וסביב כל מיני אתגרים פיזיים ושל החיים של עם ישראל, רק פיזית, אלא גם כן בכל מיני עניינים של דעות. מה הכוונה דעות? כל מיני תפיסות עולם, כל מיני מחשבות, כל מיני דברים שהיו ברורים ומקובלים ומוסכמים על כולם, גם הם פתאום הולכים להיות לא מקובלים. והפוכים וכל מיני דברים מסובכים. אומר הרב קוק, תדעו לכם שהדבר הזה שיהיה בלגן בימות המשיח ושאף אחד לא ידע מה קורה וכל הדברים האלה, זה לא רק במלחמות פיזיות אלא גם במלחמת של דעות. ולא להיבהל מהדבר הזה, זה מה שהוא אומר פה במקור 17. מי שרוצה לראות, תראו, בדעות גם כן שולט החוק של היעדר קודם להוויה. כשאנחנו רואים את רוחות בני אדם תוססות, והדעות שהיו מוחזקות וחסינות, כלומר הדברים הכי בסיסיים, ואני לא אתן פה דוגמאות כדי לא ליפול בלשוני או להתאפס על דבר כזה או אחר, אבל כל אחד יעשה פה את החשבון שלו מה היה לפני 20 שנה ברור, ואם היו אומרים לך לא היית מעלה על דעתך שהוא לא ברור, ומה היום כבר לא ברור. אז גם שם פתאום הדעות האלה מתרופפות. מיד אנחנו צריכים לדעת שדווקא מתוך החורבן יצמח מזה בניין יותר גדול ובניין חדש, אז לא להיבהל מהדברים האלה, והוא מרחיב לדבר על הדברים האלה ולראות אותם כאן. ולכן הוא אומר, תראו, על יפול רוחנו בפסקה השנייה, בעת אשר נחזה ונראה משברים ופרצות בהליכות הרוח שמערסים הרבה מן הטוב, כי לא תוכן של חורבן מבשר הוא המשבר. עוד מה שם בדיוק, משבר בחילופי אותיות, מה זה? מבשר. המשבר, הצער, החורבן, ההרס, הוא משבר שיוצר בשורה. הוא יוצר דבר גדול וחדש, רק תוכן של חידוש צורה. וזה איך שהאבל הופך לססון. איך המספד הופך להיות דווקא דבר טוב. ולסיום, כדי שהדברים יהיו ממש בהירים, ראיתי מלבים יפהפה על הדבר הזה, על הפסוק שהוא הכותרת פה, הפכת מספדי למחולי. כן, איך אתה הופך את המספד למחול? איך אתה הופך את הצער? וזה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מצפים, זה ההסבר לכל ה... למה במנחה יורדת האבלות? כי אנחנו מאמינים שאז המספד הופך למחול. איך זה קורה? אומר המלבים כך במקום האחרון, בשורה השנייה, הוא מצייר שכבר נקראו כל העם להספידו, אחד, איש חשוב, אהרון שלו, לפעמים אומרים את זה בחדשות, אהרון שלו יוצב בכיכר זה וזה, והציבור יכול לחלוק לו כבוד אחרון ולעבור ליד אהרון, ואז אנשים עוברים, ושם שוכב האיש החשוב, והוא נפטר מן העולם, ומגיעים אנשים, ומלא אנשים, ורבבות אנשים, וזה, כבוד אחרון, פתאום שומעים דפיקות, תפתחו, תוציאו אותי, זה הוא בא פה פותח וזה, מה קורה? מה חבר'ה, מה אתם עושים פה? אז הוא אומר, כן? אותם אנשים שבאו להספד, הם בדיוק אלה שעכשיו, לא צריך לכנס אותם מחדש, לא צריך להודיע מחדש, חבר'ה, מחרותיים נחגוג לו שכוח שהוא לא נפטר, אלא ההספד עצמו הופך להיות להורה ולריקודים של שמחה וזה, אותם זה למחול, וזה מה שאנחנו מדברים, לא רק יהיה, לא רק אל תדאגו, יהיה בסדר, אלא מתוך האבל, מתוך הצער, מתוך התשעה באב. ואני רק רוצה לומר לכם שזה מתבטא בהלכה, זה מה שיפה, זה לא רק מייסס ודיבורים ואגדה וענייני אמונה. ראינו פה לפחות חמש הלכות שונות שקשורות לתשעה באב, שמבטאות את זה שההספד עצמו, המספד עצמו, הופך להיות מחול. שנזכה בעזרת השם בבשורות טובות, ישועות ונחמות.